שלום וברכה ובוקר טוב. הציבור יתבקש בעצם לעשות שני דברים. א', לנהוג בסובלנות, ב', בהערצה. הסובלנות היא על זה שהקול שלי לא משהו היום, ובהערצה על זה שאני בכל זאת מעביר שיעור. ואז בעצם מדובר בשתי חוויות שהן סותרות מבחינה מסוימת, אבל משלימות זו את זו. טוב. כיוון שאנחנו בחג השבועות הבא אלינו לומדים, קוראים את מגילת רות, אז רציתי לקרוא איתכם שני מאמרים קצרים של הערות על מגילת רות, שנכתבו בקובץ הנקרא אל אשר תלכי. זה עיונים במגילת רות שנעשו לעילוי נשמת חייל בשם אריאל רביב מהעיר העתיקה, וכאן יש שורה של מאמרים של אישים שונים, ובחרתי כאן בשני מאמרים קצרים, האחד של הרב אביגדור נבנצל שליטה, רבה של העיר העתיקה, הערות קצרות מאוד על מגילת רות אבל משמעותיות, ואיזו הערה קצת ארוכה של אורי דסברג זיכרונו לברכה, שהיה מראשי מכון צומת, וגם הוא מאיר איזו הערה חשובה. אז קודם כל, אני מתחיל פה עם דברי הרב נבנצל, ייבדל לחיים טובים. וכאן הוא שואל, ויסעו להם נשים מואביות, על הפסוק הזה, שאנחנו רואים שאחר כך בא בועז, וגם מבצע לפלוני אלמוני, לערוך מעין ייבום, זה לא ממש ייבום, אבל זה מעין ייבום לאשת מחלון. אפילו הביטוי בדברי נעמי, היא אומרת, האם יש לי עדיין בנים במאי ואתם תחכו להם וכו', כאילו מדובר פה ממש בגאולת הנפטר. וכאן עולה שאלה פשוטה, ויסו להם נשים נוכריות, אם היו נוכריות לא תפסו בהן קידושין, ומדוע קונה בועז את רות אשת המת במעין ייבום, כשאינה אשת המת כל עיקר? ואם התגיירו, מדוע מנסה נעמי ובהצלחה ביחס לאורפה לדחות אותם מעליה? הרי יהודיות. בגמרא למדו הלכות גיור, בגמרא ביבמות, למדו הלכות גיור מהשיחה שבין נעמי לבין רות. ואם כבר הייתה גיורת מקודם לכן, הרי אין כאן גיור. איזה שיחה מדובר שמה, ורחץ וסך ושם צמלותייך, היא מלמדת אותך מתגיירים. אבל לפי, אם תגיד שכבר הייתה מגוירת, אז לא צריך עוד פעם לעשות שיחה כזו. אולי יש לתרץ, אגב, זה הנחת היסוד של כל השאלה הזאת, זה שההלכות כפי שאנחנו נוהגים אותן היום, ואותן סוגי סברות שיש לנו היום, נהגו אז. בסדר? זה הנחת יסוד שאפשר לדון עליה. טוב, אולי יש לתרץ, שאומנם לא, אבל תראו, החידוש פה הוא לדעתי הוא מהפכני. יש לתרץ, שאומנם לא היו גיורות צדק, אבל היו גיורות תושבות. כלומר, הם התגיירו להיות גר תושב. ואומנם, מה? אז מה? גר תושב זה מעמד, זה לא גיאוגרפיה. לא, זה לא גיאוגרפי. הרמב״ם אומר שכל אדם בעולם, אפילו בקמצ'טקה, שמקבל על עצמו בפני בית דין להיות, בזמן שהיובל נוהג כמובן, מקבל על עצמו שבע מצוות וכו', מתוך שזה בתורת משה, הוא גר תושב. כן, לא, הוא גר תושב, ולמה נקרא גר תושב? שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל.
אם הוא בא,
אם אתה רוצה, מותר שהוא יישב פה. אם הוא לא, אז זה לא ברור שמותר שהוא יישב פה. אם הוא עוין, יש לדון עוד יותר, נכון? טוב.
אז מה זה גר תושב באמת לימינו?
בימינו זה באמת שאלה גדולה. האם יש בכלל דין גר תושב או לא? אתה נכנס פה לסוגיה גדולה בין הראשונים.
רגע, הרבים הם לא גר תושב.
אתה כבר נותן תשובה אחרי שאני אמרתי ששאלה. נכון? אז איך אני עושה עכשיו? אני לא יכול גם להגיד שזה שאלה וגם שיש תשובה, זה לא הולך. טוב. אז אומר כאן הרב נבנצל, היו גיורות תושבות, ואומנם לא תפסה בהו קידושי ישראל. עדיין. בסדר, אז היא גר תושב. אבל היא עוד, איך קידושים תופסים? למה בועז צריך לגאול את המת, הייתה נחלה. אבל היה בהן דין ודבק באשתו מדיני בני נוח. והנה הרמב״ם סובר שעליו של לא תתחתן בם נוהג בכל האומות ולא רק בשבע האומות. אך נראה מדבריו שם בהלכה ה' שבגר תושב, זה אל תגלו, אינו נוהג. והיינו טעמה, דלב, אבל מה, הרמב״ם אומר שם שמי שלוקח לאישה גרת תושב, בת גר תושב, ככה הוא קורא לזה, מקבל מכת מרדות, משמע שזה איסור דרבנן. אז זה אומר, ואז בימי בועז עוד לא גזרו את זה. והיינו טעמה, דלב זה אינו לב דיוחסין, אלא לב על כל המסירים מאחרי הקדוש ברוך הוא. כאן תוספת קשה, בין ישראלים ובין נוכרים. כלומר, לפי הרמב״ם יצא שאם יש ישראלי עובד עבודה זרה, אסור יהיה לשאת את ביתו. ככה זה יוצא. וכן נראה גם דעת רש"י, ואין כאן מקום להוסיף, אומר הרב לבנצל. וגר תושב אינו מסיר. וראתה נעמי בעורפה, שאם עוזבה את נעמי, עזבה גם את גרותה, ולכך אמרה, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. זאת אומרת, אפשר לבטל לפי זה גרות תושב, מעניין? אפשר לבטל גר תושב, ואז יוצא שזה היא צודקת בניסיון שלה לדחות גם את רות. אז יוצא שכאשר היא אומרת לרות הלכות גיור, זה לגיור השני. יש גיור להיות גרת תושב, ויש גיור להיות יהודיה. זה שני סוגי גיור שונים. כי אל אשר תלכי אלך, ואשר, באשר תליני אלין וכו' וכו'. אז מזה למדנו כל ההלכות בגמרא הנ"ל ילפינן מכאן דיני גיור. אבל 70 פנים לתורה, ואולי יש לפרש עוד שרות רוצה לתקן פגמי הדורות הקודמים. ולאחי אמרה, ואז יש שישה דברים שרות אומרת כדי לתקן את הפגמים של הדורות שקדמו לה. שישה פגמים יש. כי אל אשר תלכי אלך, בניגוד ללוט, ההולך את אברהם ונפרד. הרי לוט לא המשיך ללכת. זאת אומרת, באשר תלכי אלך, לא כמו לוט. ובאשר תליני אלין, בניגוד ללינת לוט עם בנותיו. עמך עמי, בניגוד לבלק, האומר הנה עם יצא ממצרים. ואלוהייך אלוהי, בניגוד לבנות מואב, המטעות אחרי אלוהים אחרים. באשר תמותי אמות, בניגוד להרן, אבי לוט, המוכן להכיר בקדוש ברוך הוא, רק אם אברהם נוצח. ושם אקבר, בניגוד לאשת לוט, שלא נקברה. כן, כלומר, יש בתוך הסיפור הזה כוונה רטרואקטיבית של תיקון כל השושלת, מהרן ועד רות. יש בפרק ב' פסוק י' ב', ישלם השם בהולך אותי מזכורתך שלמה. למה צריך מזכורתך שלמה? מה החשש שהמזכורת לא תהיה שלמה? למדו מפסוק זה שהגר סובל אם אינו ממהר להתגייר. כן, הגמרא אומרת למה גרים יש להם צרות? כי הם לקח להם זמן עד שהם יתגיירו. ובזה יש להסביר למה אומר עובדיה שהיה גר אדומי לאליהו, ועבדך ירא את השם מנעוריי. כלומר, לא התעכבתי מלהתגייר, כי הרי עובדיה חושש ממה שאליהו יעשה לו, ואליהו יכול להגיד, מה אני יכול לעשות? מגיע לך ייסורים, אתה גר, וכגר התעכבת, לא, אני ירא את השם מנעוריי, ולכן לא מגיע לי. טוב, יש פה עוד שאלה מעניינת, וגם שול תשול אולה מן הצוותים. הרי בדיני לקט מלקטים שיבולת אחת או שתיים שנפלו, אבל לא שלוש. ואילו בועז אומר לקוצרים שישול אולה מן הצוותים, כלומר אפילו קבוצות קטנות כאלה קשורות לתת לה. עכשיו יש פה בעיה, לקט זה פטור מתרומות ומעשרות, אבל הצוותים חייב, אז הוא מכשיל אותה, כי היא תיקח מהצוותים, היא לא תדע שהיא צריכה להפריש. אז על זה אומר, הנה לקט שכחה פטורים מן המעשרות, ואם נותן לה משלו והיא סבורה שהיא ממתנות עניים, הלא מכשיל אותה באיסור תבל. ויש לומר שהיא הפקיר מה שמשילים. כלומר מראש הוא התנה שמה שייפול לא משנה מה, זה הפקר. והפקר פטור מן המעשר. מה? ואז יוצא לפי זה שלא משנה מי ייקח. כדידת אדם. ואף לבית הלל שיש לו בהפקר לעניים בלבד שאינו הפקר, יש לומר שיפקיר לכל. ועוד יש לומר שאף אם לא יפקיר, אבל ללקוח, ולקוח גנמה פטור ממעשר מהתורה, ואולי בימי בועז עדיין לא גזרו עליו רבנן. כלומר, עיקר הדין של המעשר זה על מי שמגדל, לא על מי שלוקח. זה עניין. כי הכלכלה בימי קדם הייתה עדיין כלכלה אוטרקית, שכל אחד מגדל לעצמו. ואז יוצא שהלוקח זה כמין חריג. רק חכמים, אחרי שדרכי המסחר השתנו, תקנו שגם הלוקח מעשר. אז בימי בועז עדיין החברה הקדומה, אז הלוקח לא מעשר. כן. זה לא דין ייבום, אבל מעין ייבום. כלומר, יש איזו מחויבות מוסרית. גם היא הייתה יהודיה כשרה לגמרי, שנולדה יהודיה, אין דין ייבום. אבל יש מה שנקרא גאולה. גאולה זה מעין ייבום, כמו שמצאנו עם תמר ויהודה. כן, אתה בעצם, אני רוצה פה להגיד, הוא אומר ככה, זה עונה על השאלה שלך, כרחל ולאוכליה, בנות, אנשים בבית לחם אומרות, יהיה ביתך כבית פארץ, אשר ילדה תמר ליהודה. ויתן השם את האישה הזאת, הבא אל ביתך כרחל וכלאה. מה זה קשור לרחל ולאה? תמר ויהודה אני מבין, אבל מה רחל ולאה? אז הוא אומר, לא, סליחה, התבלבלתי בין שתי דרשות. ריסט. פרץ, כי בית פרץ אשר ילדה תמר, דהיינו במעין ייבום שלו על ידי אח, שאף כאן היה מעין ייבום שלו על ידי אח. הייתי? טוב. בואו, נחזור כאן להיערות. יש פה שאלה, מה זה כאיפה שעורים ותיסה? היא לקחה שעה, נכון? זה איפה. כמה זה איפה? שלוש שעים. כמה זה שלוש שעים? משהו כמו 15 ליטר. זה שישייה וחצי של, של, של קולות גדולות, כן? אז האיפה שלוש שעין, ואיש נושא שעתיים. אז זה שני שליש, זה לאיש. והיא אישה, יותר חלשה, והיא צריכה לקחת שלוש שעין. אך מבואר בסוטה, שכשמסייעים אותו, מרים פי שלושה. ואם כן, ייתכן שסייעה. ומכל מקום, שש שעין, אף בסיוע נראה שאין דרך אישה להרים, ולאחי אמרו על רות וכי דרכה של אישה ליטול שש שעין. כן, כלומר, אלא שהגמרא אומר שמה שרמז רמז לה וכו'. ורחצת, כן, הרי נעמי אומרת ורחצת וסחת ושם סמלותייך, והיא הולכת שמה לישון ליד בועז. אז מה זה ורחצת? אולי זה כולל גם שלא תהיה נידה. כי הרי יש איסור נידה, הרי מה מעוניינת נעמי? מעוניינת נעמי שבועז יבוא על רות, נכון? אבל על נידה אסור, ועל ייחוד הפנויה עדיין לא גזרו עד ימי דוד. הרי יש ייחוד בשדה בלילה, אז אין איסור. ועכשיו לגבי כרחל וכלאה, שהיה עשיו יכול לסתם, ומפני שלא היה ראוי, נישאו ליעקב אבינו. ואף כאן, מפני שלא היה גואל ראוי, נישאת רות לבועז. אז היא כרחל וכלאה, שבמקום להינשא לאחד, נישאו לשני, אז גם פה. היה גם וגם, הוא מביא שם הראשי שאומר אחרת. וישי הוליד את דוד. אז השאלה היא, מזה הסיבה שקוראים את רות בשבועות, כן? עכשיו, יש פה שאלה, מתי באמת נפטר דוד? ייחוסו של דוד הוא אחד הטעמים לקריאת מגילת רות בשבועות, לפי שאמרו בירושלמי שדוד המלך, עליו השלום, נפטר בעצרת. אבל בשבת במנחה אנו אומרים צדקתך צדק, ואחד הטעמים לכך הוא שאמרו בבבלי שדוד המלך, עליו השלום, נפטר בשבת. הוא מוכח בירושלמי שאי אפשר לומר שבאותה שנה חל עצרת בשבת. אז יש פה סתירה בין המנהג לקרוא רות בעצרת, כי אז נפטר דוד. מצד שני, אתה אומר שנפטר בשבת, ובאותה שנה שבת לא היה בעצרת, אז זה לא יכול להיות. אגב, יש גם שאלה, אצל החסידים ידוע שהבעל שם טוב נפטר בשבועות. רק מיד, בשנה שאחרי פטירתו, התווכחו אם זה היה ביום הראשון או ביום השני. תלמידי הבעל שם טוב התווכחו ביניהם האם הבעל שם טוב נפטר ביום הראשון של שבועות או היום השני. לא זכו. כן? אז אומר, ונראה שנוהגים לחוש לדברי זה ולדברי זה. טוב, זה ההערות. אני חושב שכל הערה פה של תלמיד חכם גדול, אז זה ראוי לדיון מעמיק. רק רוצה להוסיף פה שאלה נוספת, מה שדן בו הרב אורי דסברג, זכרונו לברכה, הוא דן בשאלה שלא רגילים לשאול, איפה המשכן במגילת רות? למה שיהיה משכן במגילת רות? מגילת רות, מתי זה מתרחש? בימי שפת השופטים. אז המשכן נמצא בשילו. האם יש זכר למשכן שילו במגילת רות? לכאורה לא, נכון? אז הוא מראה שכן. טוב, בימי שפות השופטים היה משכן השם בשילו, הדבר החל בויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד. כתוב ביהושע. מכאן ניהלו את חלוקת הערים ללוויים, וכאן נועדו למלחמה נגד בני ראובן, בני גד ובני חצי שבט מנשה, לאחר שבנו מזבח גדול מעבר לירדן. לכאורה כבר בימי יהושע הוא עם זוהרה של שילו, שכן באחרית ימיו אסף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה והתייצבו לפני האלוהים. למה הוא צריך לאסוף אותם בשכם? לפי רש"י ורד"ק באותו פרק, הוא עבר ארון ברית השם משילו לשכם, ולשם לקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש השם. גם אם הכוונה היא למזבח שבשכם, הרי שנמצא מרכז אחר לקיבוצם של כל ישראל מלבד שילו. מעתה נפרד ישראל לשבטה, ושומעים אנו על מרכזים שונים שאליהם נקבצים כל ישראל, ובתוכם נפקד מקומה של שילו. מלאך השם בא להוכיח את ישראל בבוכים, דבורה שופטה את ישראל בין הרמה ובין בית אל, גדעון הקים מרכז דתי בעופרה ויזנו כל ישראל אחריו שם. כל המקומות הללו הם בתחום שבט בנימין. גם שילו, מקום משכן השם, סמוכה לגבול נחלת שבט בנימין, אך המרכז אינו נמצא שם. מאוחר יותר, לאחר שהרג אבימלך את אחיו בעופרה, עבר המרכז צפונה משבט בנימין לשכם בימי אבימלך, לשמיר שבהר אפרים, ולגלעד בימי יאיר הגלעדי ויפתח הגלעדי. הרי השופטים הנזכרים להלן, גם אם יש בהם משום חזרה דרומה, בית לחם בימי יבצן, פרעתון בימי עבדון בן הלל, נראה, כנראה, אינם ממקדים מסביבם את כל ישראל, ויש גם אלון בארץ זבולון וכו'. על מקומו של אהרון בתקופת השופטים, שומעים אנו בתקופת מלחמת השבטים בבנימין, בעקבות פרשת פילגש בגבעה, בבואם לשאול באלוהים מי יעלה לנו בתחילה למלחמה, באים הם לבית אל. ואז יש פסוק מדהים, ושם אהרון ברית האלוהים בימים ההם. אז משמע שהיה אהרון הברית היה בבית אל. אגב, זה ממש כפשוטו דברי יעקב אבינו. כן? האבן הזאת אשר הקמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אשר עשרנו לך. זאת אומרת שבאמת הייתה תקופה מסוימת שבית אל שימשה בתור בית מקדש. כפשוטו, לא צריך לחפש כל מיני תירוצים. ובכל זאת, שילו ממשיכה כנראה לתפוס את מקומה כמרכז דתי, כשבקימים בני שבט דן את פסל מיכה בדן אשר בצפון הארץ, נעשה הדבר בניגוד להיות בית האלוהים בשילו. שילו היא המקום אשר בו מתקיים חג השם מימים ימימה. על מקומה כמקום עלייה לרגל שנה בשנה, אנו לומדים ממנהגו של אלקנה, לעלות לשם ולהשתחוות ולזבוח לשם צבאות. לשם צובעות הנשים הבאות להקריב את קורבנותיהם, ולשם באים כל ישראל, ושם נמצא ארון ברית השם, קודם שהוא נשבע בידי הפלישתים. משמע, שלמרות קיומם של מרכזים דתיים נוספים בסביבתה של שילו, לא איבדה שילו ממרכזיותה, וישראל ממשיכים לעלות אליה לרגל. פיזור המרכזים הדתיים יכול להיות תוצאה מאיבוד המרכזיות של השלטון בישראל, שבימים ההם אין מלך בישראל, ישעיה ישר בן אבי עשה. אולם, אין זה בהכרח אימום זוהרה של שילה, אלא הקמת מרכזים נוספים על ידה, בעוד ששילה עצמה ממשיכה לשמש כמקום המרכזי של משכן השם ועלייה לרגל אליו. טוב, כל זה זה הקדמה. אז לפי הגמרא, הבמות כן נאסרו בימי שילה. נשאלת השאלה, האם זה נאסר כל זמן שארון הברית בשילה, אבל אם הוא יוצא משם, אולי לא. על כל פנים, גם כשהגמרא אומרת שנאסרו הבמות, היא לא אומרת אם זה הרצוף לגמרי. כן? כי משמע שהיו רגילים להקריב בכל מיני מקום, אתה רואה שמנוח, אין לו שום בעיה להקריב. מה עם שילה? כן? זה כנראה לא היה לגמרי חזק הדבר הזה. לכאורה, שווה ונעלמת שילה מנגד עינינו במגילת רות, שזמנה הוא בימי שפות השופטים. מרכז החיים שם הוא בבית לחם, וכאילו נמצאים אנו בפלנטה אחרת, שאין מסביבה ולא כלום. ובכל זאת, מבין השיטין ניתן למצוא שעדיין גם בימי בועז הוא יבצן מבית לחם, תופסת שילה את מקומה כמקום עלייה לרגל. למה? איפה הוא מצא? מעניין. כשמגיעות נעמי ורות לבית לחם, מעיד הכתוב, ותהום כל העיר עליהן. אולם, בצד זה מציין הכתוב, כי כל העיר מתמצא ב-ותאמרנה. כאילו רק נשים גרות בעיר הזאת. לא בועז, ולא קוצריו, ולא קרוביו, ולא הזקנים אשר בשער. איכן הם היו? התמיעה על בועז, איש המתגלה מאוחר יותר כאיש החסד, גדולה עוד יותר. קרובתך מגיעה לעיר. בחוסר כל, מה אתה עושה למענה? לפחות קרובת משפחה מגיעה. צריך לעזור, לנעמי לפחות. אמנם חז"ל ישבו את הדבר באומרם שבאותו יום מתה אשתו. כן, אומרים שביום שהגיע נעמי, טוב, הוא עכשיו עסוק הוא עונן. כן, אגב, כאן יש הערה מעניינת, מדוע כשבועז מברך את הקוצרים, אומר השם עמכם, ולא פתחו הם בברכה. כן, לכאורה, הוא מברך אותם, במקום שהם יברכו אותו, הוא הרי הבוס. אז הם צריכים להגיד לו, אין זה אלא משום שהיה אז בועז בתוך 30 היום לאבלו, ודינו שבזמן זה האבל שואל בשלומם של אחרים, כיוון שהם שרויים בשלום, אבל אחרים אינם שואלים בשלומו, אלא ב-70 בלבד. אז הוא הלך לפי הגמרא במועד קטן. כן. אולם, גם אם יישב הדבר את התנהגותו של בועז, עדיין תמיעים אנו על שאר אנשי העיר, זקנים ונערים גם יחד. בואן של נעמי ורות לבית לחם היה בתחילת קציר סעורים. קציר הסעורים מתחיל למחרת הקרבת העומר. היינו ביום השני של פסח. ראשון של חול המועד. הפסוק מדגיש, והמה באו בית לחם. למרות שכבר לא נאמר שמגמת פניהם הייתה לשוב אל ארץ יהודה, ושאכן באו לבית לחם. נראה שהדגש הזו בא לומר, שלמרות שביום זה חלה מצוות העלייה לרגל של חג הפסח, היינו לשילה, בכל זאת הן, נעמי ורות, באו לבית לחם, כיוון שמצוות העלייה לרגל לא חלה על נשים. שהרי יראה כל זכורך נאמר. אבל גבריה של בית לחם ובועז בתוכם נמצאים באותו יום, וכבר ימים מספר קודם לכן בשילה. בקיימם שם את מצוות העלייה לרגל, כל העיר ההומה באותו יום היא עיר שכולה נשים, ולכן ותאמרנה. בעוד ימים ספורים ישוב בועז, וכפי שאכן נאמר, והנה בועז בא מבית לחם. ואכן, למי נפקא מינה מאיכן בא? העיקר שהוא מגיע לשדה. אז השדה, ובועז בא, מה אכפת לי מאיפה הוא בא? ועוד, הרי לדברנו לאל, לא מבית לחם הוא בא, אלא משילה. משם הוא שב לאחר שסיים לקיים את מצוות העלייה לרגל. אלא שהיא הנותנת. אכן שב בועז משילה. לכאורה היינו מצפים שהמקום הראשון אליו יגיע הוא שדהו. שהרי עוד נשמע עליו שחושש הוא מפני הגנבים וממונו חביב עליו. ולא היא, בועז חוזר משילה לבית לחם, ורק משם מגיע הוא לשדה. עד כמה שממונו חביב עליו, משפחתו היושבת בבית לחם חביבה עליו עוד יותר. כן היא דרך ארץ שענייני משפחה קודמים לעסקי ממון. מי שלא הקפיד על דבר זה הוא נבל הכרמלי. הפסוק מעיד עליו, ואיש במעון, ומעשהו בקרמל. אז איפה הבית שלו? מעון. וקוראים לו נבל? הקרמלי, לא המעוני. למה? כי הוא כל הזמן בעסקים שלו. הוא אף פעם לא מגיע הביתה. למרות זאת, אין הוא נקרא נבל המעוני, אלא נבל הקרמלי. את משפחתו זנח לטובת 3,000 ראשי הצון ו1,000 העיזים אשר לו בקרמל. איש זה, הזונח את משפחתו, אין פלא שאשתו מעידה עליו, שכשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה עמו. רק לאחר שנגף השם את נבל וימות, נאלצת כנראה אביגי לתפוס את מקומו במלאכת הצון. ולכן עבדי דוד הנשלחים על ידו אליה, מגיעים אליה הקרמלה. היא בדרך כלל במעון. אבל עכשיו היא מטפלת בעסקים, אז היא בקרמל. עכשיו יש עוד הערה קטנה של אורי דסברג. זה השם של הבן של נעמי, של רות, עובד. מאיפה זה הביטוי, השם הזה עובד? אז הוא אומר, מגילת רות מסתיימת בלידתו של עובד, בנם של בועז ורות, בשושלת בניו עד דוד. כבר צוין בדעת מקרא שהשם עובד ונטיותיו נפוץ דווקא בשבט לוי. עובד אדום הגיתי, שבביתו ישב ארון בית השם 3 חודשים, היה לוי, כפי שמבואר בדברי הימים א', ולפי המבואר שם שימש הן כמשורר והן כאחד מהשוערים. עבדון, אך היא אחת מערי הלוויים בנחלת אשר. עבדה הוא שם של אחד הלוויים בנחמיה, וכך גם עבדי, עבדיאל ועובדיה, כל אלה שמות של לוויים. מסתבר שהורים בחרו שם כזה לבנים, גם אם לא היה משבט לוי, כדי להביע את כמיהתם לעבודה בבית השם. כמה מתאים הדבר לבועז הנוטש את נחלתו ושדותיו לימי העלייה לרגל. לכמיה זו מצרף הוא אליו את רות, אמא של מלכות וסבתם של מכונן המקדש בירושלים ובונהו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפני ובא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיל.